מוריי ורבותיי, ברשות היושב ראש הנכבד, ברשות הרב רצון הרוסי שאיננו איתנו כרגע, נאלץ כנראה בעניינים חשובים, אנחנו נעסוק בעניין מאוד מעשי שהיה, בא לפניי יהודי. הוא טוען כך, אנחנו נקרא לו, לצורך העניין, ראובן. ולפני 5 שנים הגיע אליי שכן, ראיתי שנכנס שכן לדירת חדר קטנה על ידי. רהיטים עלובים ביותר, ואני נוהג להכניס אורחים. הוא באמת יהודי טוב, ירא שמיים, לב טוב. נכנסתי לשכן, נפקתי על הדלת, שאלתי אותו, מי אתה? הוא מספר לי שבנו נהרג בצבא, אשתו שבתה דעתה מינה, הוא היה חייב לגרש את אשתו, לא יכול היה לחיות איתה יותר, השאיר לה את כל רכושו, את הדירה עם הכל השאיר לה. הוא עכשיו שכר לו דירת חדר קטנה. שאלתו, ממה אתה חי? אמר לו, בביטוח לאומי, 2,000 שקל לחודש. מה אתה אוכל? איך תאכל אתה? לבד ומי? אמר לה, אני יורד על מכולת, קונה לי לחם ולבן. אמר לו, לא, אצלי זה לא ככה. תאר לך שביתי ביתך, בוא, תיכנס לאכול. וכך הוא נכנס, ארוחה אחת, 2 ארוחות. ובמשך הזמן, הוא לא נתן לו מנוח, הוא אמר, בוא, תאכל גם ארוחת בוקר. לפעמים ארוחת בוקר לא הייתה בבית, היה יורד איתו למסעדה, מתחת לבית, ומאכיל אותה על חשבונו. וככה 5 שנים הוא אכל אצלו יום 3 ארוחות. ובשבתות, שומע גם מביא איזה נכד לשבת, ואחרי 5 שנים, המארח, שמעון, בן ראובן, פוגש את אשתו של שמעון, המסכן. אשתו, היא לא הייתה לגמרי שבתה תמינה, אבל היה שבתנין נרשה לו לגרש אותה, היא לא הייתה שותה. היא אמרה להם, בעלי מרמה אתכם. בעלי מקבל 14,000 שקל לחודש ממשרד הביטחון בגלל הבן, ו-7,000 שקל בחודש יש לו מהפנסיה שלו. הוא היה עובד נמל שנים, יש לו 21,000 שקל לחודש יש. אז הוא תופס את הראש, אומר, עכשיו אני מבין. מפעם לפעם הוא היה בא אליי עם כסף, אומר לי, אתה אדם נאמן, תשמור לי, תפקיד לי את הכסף, אני מפחד להפקיד בבנק. אנשים טובים ראו את מצבי, נותנים לי כסף שאני אחסוך בשביל לקנות לי איזה דירה קטנה. ומפעם לפעם היה מביא לי, ואני הכנסתי את זה אצלי בבנק. וחשבתי שזה באמת כך. עכשיו אני מבין, זה הכסף שהוא קיבל. הוא רימה אותי. הצטבר אצלי סכום של 300,000 שקל. עכשיו אני מחזיק את הסכום הזה, ואני אנקה מזה את כל ההוצאות של 5 שנים של אוכל שהוא רימה אותי ואכל אצלי בתרמית, מתוך רחמים. בקיצור, כך הוא בא אליי. והאור מכנגד טוען, אתה הכנסת אותי הביתה. מה זה משנה? כן אמרתי, לא אמרתי. אני רוצה את ה-300,000 שקל בחזרה. הוא אומר, אבל אכלתי אותך אלי לוויות, לוקוס, כל יום. זה דג יקר. ובשר בקר. כדרך המרוקאים, רחבי הלב. וכן הלאה. אתה תשלם לי את מה שקיבלת. הוא אומר, לא, אני מספיק לי. לחם ולבן, אתה נתת לי. אני, הלחם ולבן של 5 שנים אני מוכן לשלם בך. אבל למעשה ככה, יש לנו בהלכה ברמה, בסימן ריש מבב סעיף י' זין כתוב, אומר לחברו, יכול עם מי צריך לשלם לו. אם אדם אומר לחברו, בוא תיכנס אליי הביתה ותאכל, הוא לא אמר לו תשלם, הוא רק אמר לו תאכל. אם אמר לו יכול עם מי והיפטר, הוא פטור. אבל אם הוא לא אמר לו יכול עם מי והיפטר, הוא אמר לו יכול עם מי, חייב לשלם. והמקור הוא תרומת הדשן. והתרומת הדשן מאיפה לומד את זה? התרומת הדשן לומד את זה מגמרא שכתוב, קרא כסותי אם אדם אומר לחברו, קרא כסותי, והוא קרא את הכסות, הוא פטור מלשלם, הוא חייב לשלם לו. אבל אם הוא אמר קרא כסותי והיפטר, אז הוא פטור מלשלם. הוא אמר קרא כסותי והוא קרא את הכסות, הוא חייב לשלם לו. גם פה הוא אמר לו, בוא תאכל עמי, תשלם. שואלה שם. שם הגמרא מדברת שהחפץ היה אצלו בשמירה, הוא היה שומר על החפץ. בא המפקיד ואמר לשומר, קרא כסותי. הוא קרא, אז הוא חייב, כי הוא שומר. אז החיוב שלו הוא בדין שומר, לא בדין מזיק, כי הוא הזיק ברשות. אבל פה הוא לא שומר. הוא אומר לו, בכל עמי, בכל עמי, הוא אוכל איתו. והוא לא צריך להגיד לו ויפטר, כך שואל השח, שאלה ראשונה. שאלה שנייה שואל השח, שהשולחן, הרמה בעצמו, סותר את עצמו. כי הרמה בסימן שין סברגי וסעיפיות, הביא הרמה, אם אדם אומר לחברו, דור בחצרי, הוא פטור. הוא לא אמר לו ויפטר. אמר לו, בוא דור בחצרי, פטור מלעלות לו שכר. וזה מביא הפך, שזה בעצם הרשבץ. זה תשובות הרשבץ. תשובות הרשבץ אומר, אפילו אם אדם עשוי, עביד למיגל, הוא עשוי לזכור בית, ובא חברו ואומר לו, דור מי, בוא תדור אצלי, הוא פטור מלשלם לו. אז כנראה שהרשב"ז שובר כמו קושיית השח, שזה מה שכתוב, קרא כסותי, הוא חייב לשלם בגלל שהוא היה בתורת שמירה, זה היה אצלו. אבל אם זה לא היה אצלו בתורת שמירה, הוא פטור. ולכן אם אדם אומר, דור בחצרי, הוא פטור. אז בעצם שואל השח סתירה. פה הרמה מביא גם את התרומת הדשן, אכול למי חייב, ושם הוא אומר, דור מי פטור. אז המח בעצם מכריע ואומר, שכיוון שזה, בעצם זה מחלוק, זה סתירה, זה מחלוק את הפוסקים בין הרשבץ לתרומת הדשן. לכן אומר הבח, תלוי מי מוחזק. אם זה מוחזק, הוא אומר לי, קימליק הרשבץ. אם זה מוחזק, הוא אומר לי, קימליק התרומת הדשן. אבל, הקצות החושן אומר לא ככה. הקצות החושן אומר שזה לא סתירה. הוא אומר שהרשבץ מדבר לפחות הרמה, ברשפת זה לא ככה בדיוק, אבל הוא אומר שהרמה מתקבל, כי ברמה קודם, הרמה הולך על איזה הלכה קודמת של השולחן, הוא שם מדובר, בגבר דלא עביד למיגה, באדם שלא עשוי לזכור דירה. ואני בא אליו, אני אומר לו, דורימי, אז הוא כתוב, כי הוא לא נהנה. הוא אומר, הקצות החושן, קרא כסותי, זה בעצם מזיק. רק אני אומר, אם אדם אומר לחברו, קרא כסותי, אז הוא מזיק ברשות. ויש שיטה מקובצת שאומר שבפיתוי, אם אדם מפתה אישה והוא הזיק אותה בביאתו, הוא פטור מנזק. למה? כי הוא הזיק ברשות. היא מפותה, היא הסכימה. מזיק ברשות פטור. אז מבין לשם באמת מדין מזיק הוא יהיה פטור בקרא כסותי, רק בגלל שהוא חייב שמינה. תרומת הדשן מביא ראייה משם, הוא רק מביא ראייה שסתם קרא כסותי זה לא אומר גם תיפטר. המילה קרא, תעשה לי נזק, זה לא אומר תיפטר. רק אם אומר ויפטר, אז הוא פטור. אם הוא לא אומר ויפטר, כאילו שלא אמר. לכן הוא מביא איזה ראייה לכאן, שגם אם אדם אומר אכול עמי, במילים אכול עמי לא מונח ויפטר. זה הכל מה שהוא מביא. אבל בעצם הוא אומר, יש הבדל גדול. כי פה הוא נהנה, שם הוא גברא דלא עביד למיגה, הוא לא נהנה. אבל פה הוא נהנה, הוא אכל, הוא חייב מדין נהנה. מדין נהנה הוא חייב לשלם אפילו שאין לו שם של מזיק, והוא כמו, אם היה מזיק ברשות, גם מזיק ברשות, אם היה נהנה בנזק, הוא היה חייב לשלם, נהנה חייב לשלם. זה בקצות החושן רק מבב סעיף קטן א', בקצות החושן שם סעיף קטן ב', הוא מביא בשם תשובות המערית, שהמערית הקשה על התרומת הדשן, שאומר לך דבר יכול למי חייב לשלם. הוא שואל, יש מראה במסכת חולין, אנסו בדמל ארגורלו, אם בחובו חייב לעשר, כיוון שאם לא היו אונסים את הגורן הטבל, הגורן היה טבל, אם לא היו אונסים את גורן הטבל, הם היו לוקחים מגורן אחרת, אז יוצא שזה, שהגורן היה טבל ויש שם ממון השבט, הוא מסתכל בזה, אז לכן הוא חייב לעשר, כי השבט, השבט חסר את התרומות והמעשרות. למה? משום דקה משטר שלי, הוא נשאר לו בכיס משהו, נשאר לו בממון שלו משהו, בזכות זה שהמלך אנס את גורנו הטבל. ותוספות מקשים, אם כך למה אוכל מתנות כהונה, למה הוא פטור? באמת מדין מזיק, יש דין שמזיק מתנות כהונה פטור, אבל משטר שלי, במקום לאכול בבית משהו שעולה לו, הוא הלך ואכל מתנות כהונה, אז שיהיה חייב בתשלומי מתנות כהונה בגלל שמשטר שלי. אומרים תוספות, לא, לא משטר שלי, הוא יכול להגיד, הייתי מתענה. הייתי מתענה. שואל, שואל המערית, אם כן גם, פה, גם באומר לך, לא יכול למי, גם כן יהיה פתור, שיכול לומר, הייתי מתענה. אז המערית אומר, יש הבדל, שם הוא לא עשה מעשה, בית המלך עשו את המעשה, הם אנסו את גורנו, הוא לא הזיק, הוא לא הזיק לאף אחד. מה אתה רוצה לחייב אותו בגלל שמשטר שלי ממון? הוא אומר, הייתי מתענה, הממון לא, לא היה משטר שלי. אני לא הרווחתי כלום כי הייתי מתענה, לא, לא הייתי מפסיד. אבל פה הוא חייב מדין מזיק. הוא אכל את של חברו, חברו אמר לו, יכול למי. אבל הוא אכל את של חברו, אז הוא חייב מדין מזיק. הקצות החושן אומר לו, הרי אמרנו קודם שמזיק ברשות פטור. הוא אומר, יכול למי, אז הוא מזיק ברשות, מזיק ברשות פטור, הוא לא חייב מדין מזיק, אלא מדין נהנה. יוצא שיש לנו כאן מחלוקת בין המערית לקצות. המערית אומר שאם אדם אומר לחברו, יכול למי, הוא חייב מדין מזיק. הקצות החושן אומר שהוא חייב מדין נהנה. פה בעצם במקרה שלנו, הרי, האדם אמר לחברו, יכול לי להיפטר. הוא אמר לו, בוא אתה אורח שלי, בוא אין לך כסף, בוא תאכל איתי להיפטר. אבל מה? זה שהוא אמר לו להיפטר, זה היה בטעות. הוא חשב שהוא עני, חשב שהתגלה שהוא רימה אותו, אז כאילו שהוא אמר לו להיפטר. אבל יכול למי הוא אמר לו. אז לכן פה יהיה שאלה, האם האדם הזה חייב מדין מזיק או מדין נהנה, וההבדל יהיה הבדל גדול. כי מדין נהנה יש מראה במסכת כתובות אף למדלת, הניח להם אביהם פרה שאולה ופרחוה ואכלוה. יתומים שאביהם הניח להם פרה שאולה, והם לא יודעים שזה שאולה, הם חשבו זה שלהם, פרחוה ואכלוה, משלמים דמי בשר בזול. כי הם נהנים, לא משלמים את מלוא הסכום, כי אם היו יודעים, לא היו אוכלים. אז משלמים דמי בשר בזול. ויש בהגאות, בהרשבן, אומר, שם בגמרא, גמרא בבא בתרא, קמ"ו, השולח סבלונות לכלתו, לאחר אירוסין, אז, ומת הוא או היא, הסבלונות חוזרים. עכשיו, אם היה, מאכל במשתה לא חוזר, אבל אם היא חזרה בה, היא חזרה והיא ביטלה את השידוך, אז אפילו קישא דירקא הדר, חוזר אפילו ירק שהיא אכלה, גם כן היא צריכה להחזיר, היא אכלה אצל הקטן, היא צריכה להחזיר. אמר רבי נברי דרבי ישוע, שמין להם דמי בשר בזול. אומר הרשב"ן, שמכאן אנחנו לומדים, שכל האוכל מאחר פשטינן לכל בזול, לא, רק שנייה, מה זה דמי בשר בזול? זה מפחיתים שליש מדמיו, רק שליש צריך לשלם, שבעניין זה שמים כל מחזירים אוכלים הנאכלים מתחילה שלא לדעת חזלה. שאילו היה יודע שצריך להחזיר, לא היה אוכל משלו. ומי הוא? בזול מי יהיה מחזיר? והחילה מאמרו, אכלה מתום הרחבה, לשלם את מה שנהנית, מאמיר בזול. ומעט, אז מדו אומר שככה כל מי שאוכל מחן בכתובות, הניח להם להיפרה שאולה, משלמים דמי בשר בזול. אז הרשב"ם מגדיר את זה. אם אדם אוכל לחברו דבר, שהוא בעצם היה יודע שצריך לשלם, לא היה אוכל, אני לא אומר שהוא פטור. אני אומר שהוא חייב לשלם, אבל לא חייב לשלם מחיר מלא, אלא כמו הנעתו, מהנעתו זה את מי בשר מזון. הקצות החושן אומר שנהנה, אנחנו רואים שאפילו מדעתו של המהנה, אם הוא מהנה את חברו, אפילו מדעתו של המהנה, חייב לשלם לו את ההנאה. היורד לתוך חצר חברו מנטעה שלא ברשות, הוא מענה את חברו שלא מדעתו, הוא יורד לתוך חצר חברו שלא מדעתו, חייב לשלם לו. למה? כי הוא נהנה. מישהו ביקש ממך, אף אחד לא ביקש ממך. אז רואים שאפילו אם אדם מענה את חברו שלא מדעתו, שלא ברצונו, המענה רוצה לענות, הוא גם כן חייב, הנהנה חייב לשלם. כך אומר הקצות החושן. עכשיו יוצא ככה, שמה, אז מה, בוא נעשה סיכום ביניים, לפי זה יוצא שבעצם הנהנה פה חייב לשלם, לפי המערית הוא חייב לשלם הכל, הוא מזיק, לפי הקצות הוא חייב לשלם מדין נהנה, אז הוא חייב לשלם שני שליש, ממה? ממה הוא חייב לשלם שליש? מחומרי הגלם או מאוכל מוכן? זה גם השאלה. שמה, באמא, לפי שהקצות מדמה זה יורד לתוך זה חברו של הברשות, מה קורה? יורד לתוך זה חברו של הברשות, אם ההוצאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. אם השבח יתר על היציאה, משלם לו את היציאה. זאת אומרת שהוא משלם לו רק חומרי גלם, אפילו שהשבח יותר. אדם לקח, קנה דגים, קנה בשר, והשקיע בשל, עכשיו הבשר המבושל שווה הרבה יותר, ילכו למסעדה זה שווה הרבה יותר. אבל החומרי גלם שווים פחות, זה היציאה. אז לפי איך שהקצות מדמה את זה ליורד לתוך זה חברו שלו ברשות, צריך לשלם לו רק על חומרי הגלם. אבל השאלה היא, גם באופן כזה הוא משלם לו רק שני שליש. כי ליהנות הוא נהנה לא מחומרי הגלם, ליהנות הוא נהנה מהבשר המבושל. ואם אני אומר שבנהנה הוא חייב לשלם שני שליש, אז זה שני שליש מבשר מבושל, כמה שבשר מבושל שווה. אבל אם לפי שהקצות מדמה את זה ליורד לסדוך סליח הדרוש שלו ברשות, שידוע על התחתונה ששם הוא משלם לו רק את ההוצאות, ושם לא כתוב שהוא משלם לו שני שליש, שם זה לא לפי הנאה, לפי ההוצאות. אז גם בזה יש מקום להסתפק. על כל פנים, יוצא שאיך שלא יהיה, הנהנה יהיה חייב לשלם, בכל מקרה. גובה התשלום, יש על זה מקום לדון, כפי שאמרנו, אבל יש פה עוד שאלה גדולה מאוד. מחילה בטעות, יש מחלוקת, אם מחילה בטעות היא מחילה, או מחילה בטעות אינה מחילה. יש גמרא במסכת בבא בתרא, דף מ"א עמוד א', שרבנן שקל ביטקי בערא דחברי, היה שיטפון, הוריד את הגדר, השיטפון הוריד את הגדר שבין רב ענן לשכינו, ורב ענן הלך להקים את הגדר מחדש, אבל בטעות הוא גזל, הוא לקח חתיכת קרקע מחברו, אבל כשהוא הקים את הגדר, השכן בא לעזור לו. אז הם באו שם לפני רב, אמר להם, אתה חייב להחזיר לו. שאל רב ענן, אבל הוא עזר לי. זה סימן שהוא מחל. אמר זה היה מחילה בטעות, כי הוא חשב שפה זה הגבול, אבל הגבול... שואלים תוספות, פה רואים ש... זה היה רב נחמן. שואלים תוספות, רואים שרב נחמן סובר שמחילה בטעות היא לא טעות, היא לא מחילה. ורב נחמן בעצם סובר באיזו נשר בגמרא במציע דף סמכלה ועמוד ב', הוא סובר שמחילה בטעות, אבי מחילה, אדם מחר דבר שלא בא לעולם. מהארץ, הוא לא יודע, גם הוא וגם הקונה המרזים חשבו שהמחירה מחירה כשהדבר בא לעולם, בא לוקח ואכל פירות, אז אפילו שהמחירה היא לא מחירה כיוון שהוא אכל פירות, אומרת הגמרא, לא צריך, פסק רב נחמן תפס ואכל, לא צריך להחזיר. מסביר רש"י, אף על פי שכשהוא אכל המוכר חשב שהמחירה חלה, אחר כך התברר לו שהמחירה לא חלה, אז המחילה בטעות, מחילה בטעות הווה מחילה. כאן שואלים תוספות, אז תוספות אומרים שבעצם מחילה בטעות לא הווה מחילה. עכשיו אדם רוצה לעמוד כאיזה דליק ובאמנותי, אדם רוצה לעמוד במילתו, ומחר הוא רוצה שהקונה תחזיק אותו כאדם ישר, אז הוא מוכל אפילו אם זה בטעות. אבל בכל מקום רב נחמן סובר שמחילה בטעות לא הווה מחילה. אבל רש"י סובר שרב נחמן סובר שמחילה בטעות הווה מחילה, וגם כן בהגאות אושרי כתוב פסק הלכה שמחילה בטעות הווה מחילה, וגם כן הפרישה אומר שגם דעת הריף ככה. אז יש לנו בעצם כאן מחלוקת ראשונים. הראש והגאות אושרי ורש"י והריף סוברים שמחילה בטעות הווה מחילה, והתוספות והריטב"א ורבינו גרשון סוברים שמחילה בטעות לא הווה מחילה. אז פה שוב יש לנו מחלוקת בדבר, ולא נפסה, אין, בשולחן ערוך אין פסק הלכה מפורשת על הנושא של מחילה בטעות. יש את ההלכה גם של רבנן, יש את ההלכה גם של... הקצות מסביר למה שם אני אומר שמחילה בטעות, קוף מבית הקצות, למה שם אני אומר שבאמת שברבנן שזה לא מחילה, אם אני אומר שתמיד מחילה בטעות הווה מחילה, למה ברבנן זה לא מחילה? זה אומר ששם זה לא הייתה ידיעה, היה טעות בעצם הידיעה. אז לכן לא הייתה מחילה. זו השאלה. האם גם אצלנו עכשיו שהיה טעות בעצם, או שזה לא נקרא טעות בעצם, אדם רואה שאדם מביא לו כל פעם כספים, הוא צריך לחשוב. אם אדם היה קצת יותר נאור, הוא רואה שכל חודש הוא מביא לו כספים, כל חודש הוא מביא לו כספים בערך אותו סכום, מה זה כל חודש מישהו נותן לך, הוא צריך לחשוב קצת. אז הטעות פה היא לא 100% טעות, זה לא ממש כמו אצל רבנן שהיה טשטוש של הגבולות וכו'. מחילה בטעות יש פה, כי הוא חשב אותו להניב, הוא אמר להניב, הוא יחזיק אותו לאדם ישר. עכשיו השאלה היא גם, מי נקרא פה המוכר? אז מה אנחנו עושים במקרים כאלו? אנחנו אומרים, כמו שאומר הבח, שלגבי השאלה, אם דום החצרי, או יכול אם חייב או לא חייב המחלוקת בין הרשבץ לתרומת הדשן, אז הוא אומר, תלוי מי המוחזק. המוחזק הוא התובע, אז הוא אומר קיבלי. המוחזק הוא הנדבע, הוא אומר קיבלי. כאן אצלם, אותו הדבר גם יהיה במחלוקת הראשונים, אם מחילה בטעות הווה מחילה או לא הווה מחילה. הנדבע יכול להגיד לו, מחלת למחילה בטעות הווה מחילה, אז גמרנו, אני לא חייב לך שום דבר. דבר אצלם 5 דקות? טוב, אז נסכם ככה. אז ממילא, עכשיו רק השאלה היא מי המוחזק פה. כי בעצם התובע הוא מוחזק ב-300,000 שקל, שהוא היה מביא לו כל חודש, הצטבר 300,000 שקל, זה התובע. הנדבע אומר, לא, זה פיקדון אצלך. אז יש לנו בקונטרס הספיקות, קונטרס הספיקות מביא בשם תרומת הדשן. שם היה מדובר לגבי ספרים, שמישהו יפקיד אצל חברו ספרים, ואחר כך הם השתדחו, ואחר כך מת הבת, הוא דורש בחזרה, לפי ההלכה, הוא דורש בחזרה את הנדוניה, והוא לא רצה לתת לו, הוא אמר, אני מוחזק, יש לי ספרים שלך כערך הנדוניה. עושה גם תרומת הדשן, זה לא נקרא מוחזק, זה נקרא תפיסה לאחר שנולד הספק. למה? כי כל הזמן הספרים היו אצלך בהשאלה, אז היית בתור נפקד, הנפקד תפוס, כמו שתוספות אומרים במציע בתחילה, הנפקד תפוס בשביל המפקיד. אז זה נקרא כאילו שזה מונח אצל המפקיד, אצלי לא אצלך, אז אתה לא המוחזק. אמר לי יוצא שגם פה, כל הזמן הוא הפקיד אצלו את הכסף, לפני שנולד הספק, הוא היה בתורת נפקד, הוא שמר בשביל הנדבע. אז אתה אומר לא מוחזק, מתי הוא הופך להיות מוחזק שהוא אומר אני תופס את הכסף, מתי הוא תפס? לאחר שנולד הספק, תפיסה לאחר שנולד הספק הנה תפיסה, אז יוצא שהנתבע יצטרך לשלם לפחות, נעשה איזו פשרה בינו שהוא לא ישלם כמו המערית, כמו מזיק נזק שלם, אלא כמו הקצות לפחות מבשר בזור. ואנחנו כתבנו את זה ומסרנו להם, והנתבע לא הסכים. אז הם הלכו לבית משפט. ותוך כדי הדיבורים, עכשיו היו 3-4 דיונים, ואחד הדיונים, אומרים, היינו גם אצל הרב, אז השופט קופץ, מה אמר הרב? אז הם מגישים לו שם את זה. השופט עיין, אמר לו, תנו לי יומיים לחשוב, הוא קרא להם אחרי יומיים, הוא אמר, אמר, הפסק של הרב מקובל עליי. אז ברוך השם שאנחנו זוכים, שאנחנו חודרים בדיני ממון, בפסק הלכה על פי התורה, גם לבתי המשפט בדיני ממון.